שלום וברכה, שיעור מוקדש לעילוי נשמת יהודה בן עזיז, בן עזיזה. שלום פקודת שנתו, ואנחנו משתתפים בנחמתו של ידידנו משה אליאס, שארגן את היום עיון הזה. נתבקשתי לדבר איתכם על חינוך ילדים. זאת לא הפעם הראשונה, וחושבים שכל פעם יש לי משהו אחר לומר. התשובה היא שזה לא נכון. כלומר, מה שאני אמרתי בהזדמנות אחת, אני מתכוון להגיד גם הפעם, כך שייתכן מאוד שהדברים יהיו משעממים עבור אלו שכבר שמעו את השיעורים שלי בנושא הזה, והאמת היא שאין לי אלא להגיד כמה נקודות, כפי שהם עולים לי בראש. ראשית כל, אולי צריך, כשאנחנו באים לחנך ילדים, לדעת מה הם ילדים. לדעת שכדאי לדעת, מה הם הילדים? הילדים הם אנשים או נשים, בעלי תכונה של תמיהה. יש הרבה דברים שמבחינתנו הם כבר רגילים. אנחנו יודעים לשבת על כיסא, ואנחנו יודעים לתפוס כוס ביד, ואנחנו גם יודעים למלא את הכוס עד גבול מסוים כדי שזה לא יישפך. כל הדברים האלה הם רגילים אצלנו. אצל הילד זה לא רגיל. בעצם הילד נמצא בתהליך של למידה מתמדת, והוא מסתכל על העולם כמו אדם שהגיע לכוכב לכת חדש, או לג'ונגל, והוא איננו יודע כיצד זה מתפקד. לתכונה הזאת של התמיהה יש הרבה מאוד יתרונות, שאלוואי ויהיו למבוגרים. התכונה הזאת נוכל לציין אותה בתור תכונת הילדות. ולפעמים הילד נהיה מבוגר והוא שוכח את הילדות. וזאת משום שכאשר אדם מתבגר הוא צריך להשתחרר מתכונה אחרת, והיא תכונת הילדותיות. ילדותיות צריך לבטל, אבל ילדות צריך לשמור. הילדות, כלומר היכולת לראות את העולם כל פעם מחדש. ולכן צריך לפעמים לומר לילד, צא מהמבוגר שהפכת להיות. חשוב מאוד. כן? כלומר שהאדם לא יתקשה, לא יתאבן, לא יסתייד מכוח העובדה שהוא נהיה מבוגר. עד כדי כך שכאשר הנביא רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה, אז הוא אומר להם, זכרתי לך חסד נעורייך. למה הקדוש ברוך הוא צריך לומר לבני ישראל, זכרתי לך חסד נעורייך? כדי שהם בעצמם יזכרו גם בחסד הזה. כלומר, החסד זה, של הנעורים, זה הזמן שבו האדם אוהב את החיים בכל מלוא האינטנסיביות שלהם. לפעמים, החיים הולכים ועוזבים אותנו. כלומר, התום של הילדות עוזב אותנו, אהבת החיים עוזבת אותנו, אבל צריך לעשות מאמץ מיוחד כדי לשחזר את אותה נקודת תום, אותה נקודה של ראשוניות שליוותה את חיינו בראשית הצעדים. אז קודם כל צריך לדעת שאתה עוסק כאן ביצור שרואה את העולם חדש. עד כאן הנקודה הראשונה. נקודה שנייה. אולי רק אני רוצה להזכיר, אולי בקצר, כדי, לא, אני רוצה להעמיק קצת בנקודה הזאת. מישהו שם לי פה משהו. יש נקודה, כלומר, אני רוצה להעמיק בנקודה הזאת. אני אספר לכם סיפור. נראה אם הסיפור הזה יגיד לכם משהו. תאר לעצמך שאתה הולך לישון ואחרי רבע שעה מתעורר. זה מאוד נחמד. אתה מתעורר ואתה מוצא את עצמך שוכב, אבל כבר לא על מיטתך. אתה רואה את עצמך שוכב באוויר. כשמעליך שמיים בצבע כתום וארץ בצבע אדום, עצים כחולים עם פירות לבנים, שלושה שמשות, שני ירחים, וכל מיני יצורים ירוקים עם אנטנות שמקפצים מסביב ועושים בזיק בזיק. עכשיו, אתה בודק, צבדת את עצמך, זה לא חלום. זאת מציאות. מה אתה עושה? אפשרות ראשונה זה שהאדם ישאל שאלות. ישאל, איפה אני? איך הגעתי לכאן? לא הייתי כאן פעם. מה רוצים ממני? מה המשמעות של כל זה? איך נמלטים מפה אולי? מה יהיה? זה השאלות שמטבע הדברים אדם שואל. אבל נתאר לעצמנו, ואני חושב שזה נורמלי לשאול את השאלות האלה. נתאר לעצמנו אדם שמתעורר למציאות שאני תיארתי, ולא שואל שום שאלות. וזה נראה לו נורמלי לחלוטין. מה אתם אומרים על אדם כזה? משוגע, נכון? עכשיו, בואו נגלה לכם סוד. הסיפור הזה שסיפרתי לכם הוא לא המצאה. זה סיפור שקרה באמת. קרה באמת לכל אחד מאיתנו, כשהגיע לעולם הזה. הרינו צריכים לזכור שפעם לא היינו כאן. ויום אחד הגענו לכאן, ויש מעלינו שמיים בצבע כחול, ארץ חומה או ירוקה, עצים הנושאים פירות כתומים, שמש וירח, וכל מיני יצורים שאומרים, וואי, זה חמודי, איך הוא דומה לסבתא שלו. נכון? כלומר, סך הכל זה פחות או יותר אותו הדבר. אנחנו רואים שרוב בני האדם לא שואלים שאלות. חושבים שמי ששואל שאלות הוא קצת לא נורמלי, מה הוא הלך לעשות במכון מאיר, מה, מתי יצא משהו ממנו, נורמלי. כן, זאת אומרת שהאדם הטבעי איננו רגיל לשאול את השאלות האלה שהן מכירה כל כך מתבקשות. ההסבר הוא פשוט מאוד. כשהגענו לעולם הזה לא היה לנו כוח לשאול. וכאשר הגענו למצב שיש לנו כוח לשאול, כבר התרגלנו. אבל זה באמת לא נורמלי. צריך לשאול שאלות. כמו כן גם, הילד, גם אם הוא לא אומר את זה, הוא כל כולו שאלה. ותתייחס אם כן אל עולמו בהתאם. תדע ששום דבר לא מובן מאליו עבור. מה שכן, אתה כן אם כן, כמו שהייתי אומר שהחובה הראשונה שלך בתור מחנך, זה למסור לו מידע. הוא צריך לדעת. זה טוב, זה רע. זה קשה, זה רך. זה נעים, זה מסוכן. הידיעות האלה, אלה הן ידיעות שהוא קונה אותן או באופן ניסיוני, או על ידך. בדרך כלל אם אתה לא מוסר לו, אין שום סיכוי שהוא ידע. כלל גדול הוא שילד איננו יודע מה שלא אמרו לו. מה הוא כן יודע? מה שאמרו לו. פירוש הדבר, אם אמרת לו, אז הוא כבר יודע. לפי זה תשאל השאלה, כמה פעמים צריך להגיד לילד, למשל, לא נוגעים עם ידיים, עם אצבעות משומנות, במסך הטלוויזיה. כמה פעמים צריך להגיד לו את זה? פעם אחת, יפה. כי בפעם השנייה הרי הוא כבר יודע, מה? כן, הטלוויזיה זה היה תיאורטי, כדי להפוך את זה לתיאורטי. כן, מדובר בציבור קדוש, שאיננו יודע מהו המכשיר הזה. אתה רוצה לדעת מה זה? כן? אבל זה היה כדי להשאיר את זה באווירה תיאורטית. בסדר? אז זאת אומרת שהוא צריך לדעת את זה, כלומר, הידיעה צריכה להימסר פעם אחת בלבד. כמובן, צריך להיות בטוח שאכן הידיעה נקלטה, אבל אם היא נקלטה, אין שום צורך להגיד פעם שנייה. אם אתה אומר, אני 10 פעמים אמרתי לך שלא עושים את זה. מה יאמר הילד? לא נכון. אתה אמרת את זה רק 9 פעמים, ורק אחרי 10 פעמים אתה נותן סתירה. סימן, ש9 הפעמים הראשונות לא שוות כלום. אבל זה לא נכון. הפעם הראשונה היא הפעם שהוא כבר יודע. מכאן ואילך, מה שהוא יעשה הוא על בסיס הידע. ואז תשאל השאלה, מה לעשות? אם הוא עובר על דבריך, לא עובר על דבריך וכדומה. אבל מהפעם הראשונה, האחריות כבר עברה ממך אליו. כן. יש לפעמים שכחה. אני לא אומר. גם אנחנו, המבוגרים, שוכחים. אבל זה חריג. באופן עקרוני הוא יודע. אמרת לו, הוא יודע. כן, מה אתה אומר? אותו דבר. מה? זה נכון, יכול להתחשמל. זה נכון. מה זה? הוא עושה שהוא. סימן שהוא רוצה להתחשמל. מה השאלה? כן. אני מדבר מגיל שבועיים. שבועיים. 14 יום. זה במקרה המאוחר, כן? הילד הוא כבר אישיות ברגע שהגיע לאוויר העולם. אם אתה מתייחס אל הילד כאל מי שאיננו מסוגל להבין את מה שאתה אומר לו, אתה בעצם הפכת אותו לאובייקט, לגוש בשר. אם אתה מתייחס אליו כאל אישיות, אז הוא מגיב בהתאם. הילדים הם אישיות לכל דבר. גם אם מרחב התמרון שלהם הוא קטן, אבל הוא מביע רגשות, רצונות, התנגדויות, טרוריזם וכדומה. כן? יש ילד שהוא טרוריסט, נכון? אבל זה לא סתם. עכשיו, אם אתה לא מתייחס לילד בתור אישיות, אתה אף פעם לא תדע האם הוא באמת במצוקה אמיתית, או שמה הוא עושה ממך צחוק. זאת אומרת, לכן זה מאוד חשוב להתייחס אל הילדים, לא כאל ילדים. מה? זה בדיוק מה שעושים כל האימהות האוהבות שנכנעות לכל תנועה של הילד. זה גוש בשר. לא התכוונת לנסח את זה ככה. זה מזעזע אותך שאני אומר את זה ככה. אבל זאת המציאות. אני אספר לך סיפור שאני רגיל לספר. אמא אחת הגיעה אליי עם בעלה והילד שלה, בן החודש, לאכול סעודת שבת אצלי בבית. ואנחנו מתחילים את הסעודה, ואני שם לב שהיא מחזיקה את הילד כל הזמן בצד ככה. שאלתי אותה, למה את עושה את זה? אמרה לי, כי אם לא, אז הוא יבכה. אמרתי לה, תביא את הילד שלך. היא כבר חשבה שזה משפט שלמה. Okay? לקחתי את הילד ביד, ודיברתי איתו, ואמרתי לו, חמודי, עכשיו זה הזמן לישון. תלך לישון. שמתי אותו במיטה, נרדם מיד. היא לא האמינה למראה עיניה. למה? כי היא מרוב רחמים בעצם השתמשה ברחמיה כדי לא להתייחס אל הילד. מובן? אבל ברגע ש... ואם הילד בכל זאת אומר לא, סימן שיש בעיה. זה לא, הילד איננו מכונת בכי. הילד הוא אישיות. אם הוא בוכה, יש סיבה. בסדר? עכשיו, מה שאני אמרתי, אני לא שיקרתי. צריך להקשיב בשיעור. כן, עכשיו, יש נקודה, לפי זה גם צריך להבין שלילד יש אחריות על עולמו. מעשה באמא אחת שבאה אליי בוכיה. הילד שלה בן ה-12, זה כבר יותר, מתנהג לא בסדר. עושה כל השטויות שבעולם. התחילה לבכות. אמרתי, מה את רוצה ממני? אמרה, אני רוצה לדעת, תעזור לי לדעת איפה טעיתי. אמרתי לה, האם את מאמינה בבחירה החופשית? אמרה, כן, אני מאמינה בבחירה החופשית. האם את מאמינה שלבן שלך יש בחירה חופשית? התחילה לחשוב, אמרה, כן. אמרתי, אם כך, את לא אחראית. הוא אחראי. אז אני לא אחראית? לא, את לא אחראית. שלום, הלכה. אחרי שבוע התקשרה אליי, אמרה, אתה יודע, מאז שדיברנו, הילד יותר טוב. הילד בסדר. מה קרה? כל זמן שהיא מאמינה שהאחריות אצלה, היא משדרת לילד, אתה לא אחראי. תעשה מה שאתה רוצה בעצם, זה הבעיה שלי. הרגע שהילד מבין שמאמינים באחריות שלו, אז מלא כבר אין לו בעיה. כלומר, הוא לוקח אחריות על עצמו. זאת אומרת, יש איזה מין פיתוי של היצר הרע, שאומר שאני אתן לילד את הכל, כי הוא זקוק לי מאוד. אם הוא זקוק לי כל כך, אם אני לא אתן לו, הוא ילך לאיבוד, אז הוא צריך אותי. קוראים לזה אימפריאליזם חינוכי. זה סוג של שתלטנות. והתגובה הנורמלית של ילד באיזשהו שלב למצב כזה, זה המרידה. יש משפט מפורסם אצל אמהות פולניות מכל העדות. נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? התשובה היא, התשובה היא בשאלה עצמה. נתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. כי אין דבר יותר נורא מאשר לקבל הכל מאישיות חסודה וטובה, מלאת רחמים. זה חונק. לפי זה, מה? האיזון הוא כדלהלן. אנחנו נביא דוגמה מן החיים, ואנחנו נראה איך זה עובד. למשל, יש ילד שחוזר מבית הספר. נאמר, ילד בן 6. בסדר? עברנו משבועיים ל-12, חוזרים ל-6. למה? זה באמצע. הוא, יש לו ארטיק ביד. תיק מלא במחברות. והוא כזה חמודי, מסורק יפה, כמו שצריך, לבוש מסריך. מחליק על קליפת בננה. נופל על המדרכה. וכי הוא ראה את אמא שלו. הוא רץ לאמא שלו, נפל. עכשיו, התיק הפוך. כל המחברות התפזרו. שלא לדבר על הארטיק שעכשיו באפר. והוא פצוע, נוזל ממנו דם, נזלת ודמעות. והמכנסיים היפות החדשות קרועות. והוא צורח. אמא! טוב, מה צריך לעשות במקרה כזה? מה שלא צריך לעשות זה לרוץ אליו, להרים אותו, לנגב אותו, לנשק אותו, לחבק, להכניס את הדברים בתיק, לקנות לו ארטיק חדש, ואומר לו, חמודי, אל תדאג, אמא פה. זה בדיוק מה שלא צריך לעשות. למה? אתם יודעים מה יקרה? הוא ייפול עוד פעם. הוא ייפול, כן, בדיוק, הוא ייפול עוד פעם, הוא ראה. מה מרוויחים מנפילה אחת? מה באמצע? לא, אז אני אגיד לך מה צריך לעשות. מה כן צריך לעשות? לא דיברנו מה כן. צריך להגיד לו, קום. ואז הוא עושה, קום. בדלת ברירה, הוא קם. ואז הוא עושה צעד אחד לכיוון אמו, ואז באים אליו, מנגבים אותו, מנשקים אותו, מחבקים אותו, קונים לו ארטיק. מה ההבדל? ההבדל הוא עצום. התייחסתי אליו כאל אישיות עצמאית המסוגלת לקחת אחריות על עצמה. כמובן, ברגע שאדם עשה את הצעד הזה, הוא מקבל הכל. עכשיו, חזל אמרו את זה. אמרו את זה במשפט אכזרי נורא. אמרו, מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה? אדרבה, תגיד, אין לו דעה, רחמנות עליו. לא, ההפך. אם אין לו דעה, תרחם עליו, אז הוא יישאר בלי דעת. אם לא תרחם עליו, זה הרחמים האמיתיים. הוא יהיה בעל דעת. נקודה ראשונה, אם כן פשוטה מאוד. אגב, יש מילה אחת שמסכמת את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו, קוראים לזה אמון. אם אתה נותן אמון בילד, אז הוא רוצה בתוכו את הכוחות. יותר מזה, אם אינך נותן אמון בילד, הוא ירגיש באופן פנימי שזה שהוא מאמין בעצמו זה חטא. המחנכים שלי שידרו לי שאי אפשר לתת בי אמון. אז אני חייב להיכשל. כי אם לא ייכשל, בעצם אני סותר את הנורמה שלהם. וכאן נקודה מאוד מאוד חשובה. מה? כן, אתה הכי טוב, אתה הכי חכם. נו, זה בסדר. זה בסדר, כן, כן, אתה הכי מתוק, אתה הכי טוב, אתה הכי חכם. זה מצוין, זה בסדר. הפינוק? אדרבה, אתה כזה חכם, אז תמצא בעצמך את הפתרון. אתה כזה מתוק, אתה תמצא חן בעיני אחרים. כלומר, אדרבה, מאחר ואני מאמין בך, או מאמינה בך, אז ברור שאתה תגדל בעצמך. ברור. אחד הדברים שאסור להגיד לילד, זה על דרך השלילה. אתה לא תינוק. כן? כי מה שהוא שומע זה המילה, תינוק. הוא לא שמע, אתה לא. אבל אתה יודע, אתה חכם, אתה גדול, אתה ענק. כן? לפעמים יש ילדים, אומרים, לא, לא, אני קטן. זה משתלם להיות קטן. ברור. הייתי אומר שהילד מאמין גם בך. זאת אומרת, כאן הנקודה החשובה שצריך להוסיף כאן. הילד מאמין אמונה שלמה בכל מה שאתה אומר לו. אתה בשבילו האלוה. אין בשבילו משהו אחר בעולמו חוץ ממך. ולכן אל תחשוב שאם אמרת לו, הוא לא מקבל. אדרבה, הוא לוקח ברצינות תהומית את מה שאתה אומר לו, גם כשהוא מתנגד באופן גלוי למה שאתה אומר. כן, בבקשה. כן. כן. תשמע, אתה יגיד, עכשיו אמא עייפה, זה לא הזמן. כן. כן, זה לא הזמן, אז הוא ירדם. פשוט מאוד. מה? אני אומר ברצינות. מה? זה עובד? כן, 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 זה עובד. אבל זה בתנאי אחד, שאתה באמת מאמין לזה. כן.
נו. התינוקת בוכה מפעמים שעות.
אז כנראה שהיא רוצה לשמוע אותו בוכה. היא רוצה... תקשיב, תקשיב טוב טוב מה שאני אמרתי. אם האמא מתעלמת והילד בוכה שעות, זה סימן שזה נוסחת החיים שהאמא מעוניינת בה. האמא רוצה שהילד יבכה שעות. זה מוכיח לה שהיא מחנכת טובה או דברים כאלה. ברור? אתה מבין את ה... כי לכל אדם יש יצר הרע. אז חלק מהדימוי העצמי של האדם הוא כזה. כלומר כי בשביל הדימוי העצמי, הוא צריך לעשות עבודה לחצאין של חינוך. אם התוצאה הייתה שהילד בכה כל הזמן, סימן שהאמא טעתה במשהו. בסדר? מה? היא ממשיכה לטעות, נכון? אז צריך לחנך. לכן צריך לחנך את האמא. שהאמא תבין שהתפקיד שלה זה לא לגרום שהילד יבכה, אלא התפקיד שלה זה לגרום שהילד ייקח אחריות על עצמו. ברגע שהאמא מבינה את זה, אז הילד ייקח אחריות על עצמו. מה זה קשור לאמא ואבא? יכול להיות שמקיימים בזה דיאלוג סמוי בין ההורים. כן? לפעמים הילד הוא קורבן של הדיאלוג הסמוי בין ההורים. זה גם יכול לקרות. לא, לא, לא. מה שאני אומר כאן זה עקרונות ששייכים לכולם. ודאי שאימהות מעלות פונקציות מסוימות, גברים תפקידים אחרים, אבל העיקרון פה, מה אני אמרתי סך הכל? לתת אמון בילד, להאמין באחריות שלו, ולדעת שאין לו בעולמו אלא אנחנו. מה זה שונה בין אבא לאמא? אותו דבר, כן. אם את רוצה, כן הבדל בין אבא לאמא, זה לגבי הפינוק. כן? הילד אומר, הנה הוא קיבל עכשיו יטריות ביסלי. אומר, אני לא אוהב יטריות ביסלי. עכשיו האמא, שחושבת שהיא האבא, אומרת לו, אבל זה טעים. הוא חושב, היא משוגעת. זה נורא שהילד חושב שאמא משוגעת. עכשיו, יש אפשרות נוספת, שהילד יאמר, היא צודקת. אם היא אומרת שזה טעים, זה טעים. אז אני משוגע. עוד יותר גרוע שאדם יחשוב את עצמו משוגע. מה האם הייתה צריכה לומר? האם הייתה צריכה לומר, היום תאכל משהו אחר. בסדר, נתחשב בך. אתה לא אוהב? בבקשה, משהו אחר. או, תגובה שהיא יותר שייכת לאבא, אבל יכולה גם להיות של האמא. תראה, זה מה שיש, זה מה שאני קניתי, זה מה שתאכל, אין משהו אחר. כן? הפעלת הסמכות. אבל לא לפגוע בעולם הפנימי של הילד. הילד החליט שזה לא טעים, אז זה לא טעים לו. בסדר? כן, בבקשה. הוא מבקש. קודם כל, ילד שלא מתפנק זה לא ילד. זה עבדת. לילדים יש קפריזות, ילדים יש להם שטויות. אם יש ילד בלי קפריזות זה מדאיג. זה דבר ראשון. אתה לקחת את זה ב... עכשיו, את יכולה להגיב בשני אופנים. לומר, לא, אני עכשיו לא בא לחנך, אני בא עכשיו לצאת לעבודה, ושהוא יצא לבית ספר, לא אכפת לי. ואז מתייחסים אליו, כל חפץ, זה בסדר גמור. כן, כלומר, עכשיו אנחנו לא בשלבי חינוך, אנחנו בשלבי הוצאה מהבית, וזה לגיטימי. זה שערות אחת. אז זאת אומרת שהוא מעוניין בסיטואציה הזאת. זה נפלא. מה שצריך לעשות במקרה כזה, צריך להגיד לו, באמת אני לא יודעת מה עושים. האמת לא יודעת. אולי אתה תעזור לי? באופן כללי, כל פעם שיש בעיות מהסוג הזה, הפתרון הוא להגיב באופן ההפוך ממה שאני רגיל להגיב. אני אביא דוגמה מהעולם התיאורטי. בסדר? מה זה העולם התיאורטי? טלוויזיה, נכון. אני מאוד רוצה לראות את הרבע הגמר של גביע העולם. ואני הכנתי את עצמי משהו חבל על הזמן. בירות, פופקורן, קורסה, ניתקתי את הטלפון, הכל בסדר, המקטרת, נעלי בית, והבאתי כמה חבר'ה. ובדיוק כשזה מתחיל, המשחק, מגיע הילד, יוצא מהמיטה, ועומד מול המסך ומשחק בקוביות. יודע? אגב, כל פעם שזה קורה, אני מתעצבן, נותן לו סתירה. זה עוד תיאורטי כמובן. והוא בוכה, תורק את הדלת, וכל פעם שיש משחק כזה טוב, הוא בא. מה אומרים המחנכים? מה הילד רוצה? לא נכון. הוא לא רוצה תשומת לב. לא. אני אגיד לכם, הוא רוצה סתירה. עכשיו, למה הוא רוצה סתירה? מה הפרשנות שהוא נותן לעובדה הזאת? למה זה חשוב בעולמו לקבל סתירה? זה בכלל לא מעניין אותי. זה מה שהוא רוצה. ולכן זה מה שהוא לא יקבל. אלא מה צריך להגיד לו? וואי, איזה יופי. תבוא, תישאר פה. את רוצה עוד קוביות? הוא לא יודע מה לעשות. עוד לך. הוא לא קיבל מה שהוא רצה. בסדר? אספר לכם סיפור שקרה לי פעם. פעם אחד מידידיי אמר לי, הייתי רוצה לדבר איתך שיחה אישית, והייתי בא אליך הביתה, אבל מה אפשר לעשות? אשתי נסעה להורים שלה וזה, אין לי ברירה, אני צריך לשמור על הילדים, האם אתה מסכים לבוא אליי הביתה? אמרתי, בסדר, אין בעיה. באתי, דיברנו, אחרי 10 דקות, הוא אומר, סליחה, רק רגע, הוא קם, למה? הילדים קמו מהמיטה והתחילו להשתולל. טוב, השכיב אותם, צעק עליהם, לא יודע מה. חזר, אפשרנו לדבר, אחרי עוד רבע שעה, עוד פעם. פעם שלישית, אחר כך פעם הרביעית אמרתי לו, תעזוב, אני אטפל בזה. נכנסתי לחדר, אמרתי, שלום ילדים, חמודים, בואו נשתולל. כן, כבר פתחו עיניים. אמרתי, אולי נוריד את כל הקריות ואת הסמיכות על הרצפה. הורידו כל הקריות, כל הסמיכות על הרצפה. אחר כך אמרתי, בואו נחזיר את זה. יחזירו. בואו ניכנס למיטה, נכנסו, נרדמו. ואז יכולנו לדבר שעתיים, כמו בני אדם. בסדר? מה עשיתי שם? אגב, הוא התקשר מיד לאשתו כדי לספר את מה שקרה. כן? כלומר, מה זה בא לומר? אתה מגיב באופן שהגורם, הטראבל מייקר, לא מקבל את מה שהוא רצה. מה שהוא רצה זה שהבא יקום כל 10 דקות כדי להגיד להם, זה לא צריך להיות ככה, תלכו לישון. הוא לא קיבל את זה, הוא הולך לישון. מובן. כן, בבקשה. מה?
כלומר, הוא אומר לילד, ככה וככה צריך
להתנהל,
ככה
וככה צריך לעשות, ככה וככה
צריך לחשוב.
לפי יכולת הקיבול של הילד. השאלה אם יש מקום, אם אתה תקח ילד בן 2, ותסביר לו מחלוקת אביי ורבא ודברי התוספות כדי ליישב, אז זה לא...
כן.
אתה אומר לו להתפלל, מה הבעיה? אתה אומר לו להתפלל, אתה אומר לו ללמוד תורה, מה הבעיה? אתה אומר לו. הרי הוא לא יודע. הוא לא יודע מה יש בעולם. האם צריך ללמוד תורה, או צריך לשחק כדורגל, או צריך שניהם, או אף אחד מהם. הוא לא יודע. כן? לכן בא ואומר לו. עכשיו, ביחס לזה, הוא כבר מחליט אם הוא מסכים למה שהבנו אומר לו או לא. כלומר, יש לו כבר סרגל שביחס אליו הוא מודד את עצמו. קוראים לזה ציר הסמכות. יש בחינוך האמריקאי של שנות ה-50 איזושהי טעות חמורה שנעשתה. כריאקציה לחינוך הבריטי, שאמר שהחינוך מאוד נוקשה, אז החליטו האמריקאים שהגיע הזמן שההורים יהיו החברים של הילדים. מה יוצא מזה? להגיד שלבן שלי יש 15 חברים. עכשיו, כיוון שאני אמריקאי טוב, החלטתי גם כן להיות חבר שלו. כמה חברים יש לו עכשיו? 16. מה אין לו? אבא. כלומר, לקחתי ממנו את האבא, בגלל שרציתי להיות נחמד איתו. ואז אני יצרתי אדם שלא מוצא את עצמו יותר. ואז ילדי הפרחים בא מזה. כן? כלומר, והם היו נורא מסכנים, ילדי הפרחים. כי אמרו להם, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אני לא יודע מה לרצות. כלומר, זה סך הכל, זה הכניס למצוקה נוראה. אולי מלחמת וייטנאם מוציאה אותה מזה, אני לא יודע, אבל... כלומר, הילד צריך לדעת מה הסמכות אומרת. לכן אתה אומר לילד, זה כך וכך וכך. לכן מאוד חשוב שמדי פעם הילדים ישמעו משפט קצר, מאוד חשוב, שהוא בגלל שאני אמרתי. משפט נפלא, מאוד מאוד חשוב. למה? בגלל שאם כל דבר מצדיק תביעה של הסבר, יוצא שהילד איבד את ציר הסמכות. הוא לא יודע אפילו למה הוא מתנגד. ברור? לכן זה חשוב שהילד ידע לפעמים, כי אני אמרתי. זה לא אומר שבבוא הזמן לא תבין. זה לא אומר שתמיד צריך לענות כך. אבל זה חשוב שזה יהיה באיזשהו מקום. זה יוצר איזושהי יציבות. ולכן גם כשהילד מתרחק מן ההורים, וזה הרבה פעמים קורה, הוא כמעט תמיד קורה, הוא יודע ממה הוא התרחק, הוא יכול למדוד את עצמו. הוא גם יודע לאן לחזור, אם הוא רוצה לחזור. מובן? האם יש מקום לכעס בחינוך ילדים? מזה אתה מגיע באמת לנקודה שבדיוק רציתי לדבר עליה עכשיו. כן, בבקשה? לא, שהיא תחליף. אז מה? מה? אז תשימי לה חיתול, מה? את רוצה כל בוקר להחליף? לכעוס? בשביל מה לכעוס? אני אשאל שאלה אחרת. תארי לעצמך שילד קטן, בן חודשיים, בן חודשיים, הורידו לו את החיתול, בדיוק לפני האמבטיה, ובדיוק למי שמכניסים אותו לאמבטיה, הוא עושה פיפי עלייך. האם את כועסת עליו? לא. למה? למה? הוא לא עניין. או ילד קטן ברחוב מושך לך בלשון ואומר כללות. ילד כועסת או לא? לא. למה? כי זה, את בכלל לא בסקאלה. כן? אז אותו דבר. למה לכעוס? אלא מה? צריך לעשות מה שצריך לעשות. אפשר לעשות כאילו כועסים, אבל אם כועסים באמת זה לא הולך. יש סיפור מפורסם על רב אריה לוין, שהוא אב טיפוס לכל השאלות על הכעס. רב אריה לוין היה, כידוע לכם, מלמד תינוקות. סיפור מפורסם, נכון? עם הסתירה. מכירים? לא, לא מכירים. היה סיפור חמוד. פעם אחת היה ילד בתלמוד תורה עץ חיים, איפה שרב אריה לוין, שהיה אחד מגאוני עולם, כן, צריך להבין, זה היה אדם גדול מאוד בתורה, בכל קנה מידה שהוא, ובשביל להתפרנס היה מלמד תינוקות. אז ילד אחד עשה שטות גדול, ורב אריה בא והרים את היד כדי לתת לו סתירה. ואז הוא עצר, שם את היד אחורה, יצא מהחדר. אחרי כמה דקות, חזר רב אריה לוין, הרים את היד, הרזיק את היד אחורה, יצא מהחדר. פעם השלישית, נכנס רב אריה לוין עוד פעם, הרים את היד ונתן לו סתירה חבל על הזמן. אבל הייתה כל כך מלאה באהבה, שזה שינה את כל החיים של הילד הזה. ברור? כלומר, גם הגאון מווילנה אומר, לא יקנו מכת אויב. הוא לא האויב שלך, אתה לא בא לנקום בו. לפי זה גם אין מושגים של, של נקמה או של אנישה. אלא יש טיפול. טוב, זה... כלומר, יש תוצאה טבעית, אתה עושה את השטות הזאת. יש לזה תוצאה, כן? וכדומה. אבל אם יש כעס, זה סימן שלקחתי את זה אישית. זה כבר לא חינוך, זה נקמה. שמה לנקום? בילדים לנקום? הרי בכלל, לימדונו היום שגם מהאויבים אסור לנקום, אז טוב. עכשיו, יש נקודה חשובה נוספת. והיא השמחה. מאוד חשוב להוות לילד דוגמה אישית, בכלל בכל נושא, אבל בשמחה במיוחד. אם אתה לא שמח, אז מה אתה משדר לילד שלך? אתה משדר לו פסימיות. העולם הוא רע. אין מה לשמוח בו. אם אתה שמח, אתה משדר לילד אופטימיות. אופטימיות, יש לזה מילה אחת בעברית קדומה, קוראים לזה אמונה. אם אתה מאמין, אז אתה אופטימי. אם אתה פסימי, סימן שאתה לא מאמין. ולכן צריך תמיד, אבל תמיד, להיות בשמחה פנימית, גם כשכואב לך, גם כשיש לך צער וכדומה, אבל התפיסה הטרגית של העולם היא באמת הרסנית. היא אומרת לילד, תשמע, אין תקווה. והילדים הם בגיל שהתקווה צומחת. אסור לסתום את התקווה. וזה בכלל קשור לכל הסוגיה של הדוגמה האישית. פעם הרב אברהם רמר, זכר צדיק לברכה, שהיה מחנך בישיבה לצעירים של מרכז הרב, שאל את הרב צבי יהודה קוק, איך מחנכים, איך הרבנים ילמדו את הילדים לעשות תשובה בחודש אלול? ענה הרב, מה הבעיה? שהרבנים יעשו תשובה. כשהרבנים עושים תשובה, אז הילדים עושים תשובה. הם רואים כאן את המושא של החיקוי. או אם זה משהו אותנטי, אז זה עובר. מכאן אני גם לומד משהו מאוד חשוב, שזה בכלל לא חשוב מה אומרים לילדים. מה ש? לא, גם לא מה שעושים. אלא מה שמרגישים. כלומר, מה שאני מאמין בו, זה מה שעובר. זה בכלל לא משנה איך אמרתי את זה, או אם לא אמרתי. או אם אני אשקר. כן? מעשה באחד הילדים שלי ששאל אותי פעם, הוא היה בן 5. שאל אותי, מדוע הגויים שונאים אותנו? אמרתי לו, כי אנחנו עם סגולה. הוא אומר, כן? אז שלא נהיה עם סגולה, הם לא ישנאו אותנו. אמרתי, אבל זה משהו שאנחנו לא יכולים לשנות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אמר לי, אז אם ככה, אז שגם הם יהיו עם סגולה. אמרתי לו, זה לא דבר שתלוי בבחירה כל כך. אז הוא אמר, טוב, אז נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה, ואז הם לא ישנאו אותנו. אמרתי לו, אבל מה שעובר זה מה שאתה מקרין. טוב, הוא עדיין מבואס מזה. כי לא נתתי לו תשובה לשאלה הזאת. גם אני מבואס מזה. אבל מה שאנחנו מקרינים זה מה שיש. לפי זה גם שאלה מעניינת, מה קורה אם ילד מדטלש? מכירים את המושג הזה? זוג אחד אמר לי, הילד שלנו מדטלש. שאלתי, למה? אמרו, בגלל שיש לו שאלות באמונה. אמרתי, ולכם אין שאלות באמונה? היה, אבל הדחקנו את זה. אז אם ככה, הילד שלכם טוב יותר מכם. הוא לפחות שואל שאלות. אז קודם כל, תאריכו את זה שהוא שואל שאלות. אז מה אתה מציע לעשות? מציע שאולי תדברו איתו על השאלות שלכם. אז הילד ירגיש שלא משקרים לו. שהשאלות שיש לו, הן השאלות שיש להוריו. ואז זה מרומם את הילד, אולי גם יעזור להורים, אולי הילד יפתור להם את השאלות באמונה, בסוף. או שכולם יהיו חילונים, לפחות יהיה שלום בבית. נכון? אם התורה היא לא נכונה, אז עדיף לאכול שרימפס, אומרים שזה טעים. נכון? לא לפחד. מה? לא, זה מעלה את ההורים לרמה של הילד. כי הילד יש לו שאלות, הוא יותר טוב מהם. הוא לא מפחד מהשאלות שלו. הם מפחדים, אז הם צריכים לעלות למדרגה שלו, במקרה הזה הוא מחנך אותם. הייתי אומר אפילו יותר מזה. השאלות שלו, הן הביטוי לשאלות שלהם, שהודחקו ושודרו דרכו. אז לכן, בכלל, באופן כללי, לא לפחד משום דבר. כן, יש סיפור על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב התייתם מאביו בגיל 5. אבל הוא זכר דבר אחד בלבד שאביו אמר לו. אמר לו, ישראל, אל תפחד משום דבר. וזה מה שעשה אותו הבעל שם טוב. בסדר? עוד נקודה. מאוד מאוד חשובה. לכל אדם יש ייחוד משלו. אפילו לילד שלך. למשל, נגיד, אתה רצית מאוד להיות רופא. נכשלת. לא הצלחת, או מכל מיני סיבות לא הצלחת להיות רופא. בין סיבות טובות, בין סיבות לא טובות. יש לך ילד. אתה אומר, טוב, אני לא הצלחתי להיות רופא. אז הוא יהיה רופא. יש רק בעיה אחת. הוא לא רוצה. כי הוא מעניין אותו משהו אחר. הוא רוצה, אני יודע, מה הוא יכול לרצות? שחקן כדורגל. זה מה שמעניין אותו, הוא רוצה שחקן כדורגל. אתה מדבר איתו על רפואה, זורק לו חוברות על רפואה, לוקח אותו לביקור בבית חולים, וזה לא מעניין אותו. שצריך לכבד, הילד לא בא כדי לספק את התסכולים שלך. התסכולים שלך יישארו איתך. אתה תפסור את הבעיות, צריך לראות מה הוא מעוניין בו. וזה יש במערכות חינוך. מערכות חינוך נבחנות ביכולת שלהם להיות קשובים, להיות קשובות, סליחה, לצרכים הייחודיים של אישיות מסוימת. למשל, בחינוך החרדי זה לקח להם מאוד, הרבה מאוד זמן להשלים עם זה שלא כל הילדים יכולים ללמוד גמרא. ילד שלא מסוגל ללמוד גמרא היה נחשב הרבה זמן לילד לא תקני, הורס את השידוכים של האחיות שלו. היום מתחילים יותר להבין שלילד יש זכות לבנות את עולמו הוא. אז יש מי שזה מתאים לו ללמוד גמרא, יש אחד שלא. אז מה, יש יהודי בלי גמרא? לא, אין יהודי בלי גמרא, הוא לומד מדי פעם. אבל יש לו הביטויים המיוחדים שלו, הוא נגיד הוא צייר או ספורטאי או מתמטיקאי, הוא יכול לכל מיני דברים להיות, הוא אפילו איש פוליטי, זה גם קורה, כן? אז זה לא נורא, אפשר גם לעסוק בפוליטיקה. עכשיו, צריך אם כן להיות קשוב לעובדה שהאדם יש לו עולם ייחודי משלו, וייתכן שהוא בא בגלגול העולם הזה דווקא בגלל אותה הנקודה. יפה. ילד שמוכשר בהרבה תחומים, כמו כל אחד מאיתנו, מגל. כל אחד מאיתנו מוכשר בהרבה תחומים. מי יותר מפחות, אבל ודאי שלכל אדם יש לפחות שני דברים שבהם הוא טוב. ואז תשאל השאלה, למה אני מקדיש את החיים שלי? נכון. אז אני אספר לך סיפור. שקרה לי עם תלמיד במכון מאיר לפני זמן מסוים. יום אחד הוא בא אליי, הבחור הזה, אמר לי, שמעתי את השיעור שלך שבו אמרת שזה חשוב לעסוק בפוליטיקה. אני רוצה להיות פוליטיקאי. אמרתי לו, יש לך מטרה? לא יודע מה לענות. הלך, חזר אליי למחרת, אומר, בגללך לא ישנתי כל הלילה. כי הבנתי שאין לי מטרה לחיים. אבל אחרי לילה שלם שהוא לא ישן, הוא מצא מטרה, אמר לי אותה, ואז הוא הבין גם למה הוא רצה לעסוק בפוליטיקה. שזה שירת את אותה המטרה. ואז במילה נתתי לו עצות, מה ללמוד, פה, שם, וזה, בשביל להגיע לאותה המטרה שהוא רצה להגיע אליה. כלומר, אחד הדברים שחסרים היום בחברה, הילד בן 30, הוא עוד לא יודע מה הוא יעשה כשיגמור את הצבא. מסיבה פשוטה, הוא לא מצא לו מטרה. עכשיו, מדוע אנשים לא מוצאים להם מטרה? מסיבה פשוטה, המחנכים אומרים להם למה לשאוף. ואז, כמה פעמים יוצא לי, אני שואל אנשים, מה המטרה שלך בחיים? הוא אומר, עבודת השם. דחילק. את מי אתה מרמה? אני רוצה... בסדר, יש לו, אני מדבר בעולם של הישיבות וכו'. אז רוצה לעשות כסף, כן, יש הרבה אנשים שאומרים את זה, יש כאלה שאומרים, אני רוצה לעשות כיף וכו'. אבל אנשים במקום לחשוב בעצמם מה הם רוצים, מודדים אותם, את עצמם ביחס לנורמה החברתית. ואז יש, בהחלט יש בעיה. ואחד הדברים שאפשר לשאול כל אדם, במיוחד את הילדים, אבל אני חושב שכל אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה דיללן על פי סיפור. אני אספר לכם סיפור וזה פותר את השאלה. תאר לעצמך שאתה מהלך בסדרות המירי, סדרות המירי זה פה למטה, ואתה מוצא, מבצבץ מתוך אחד הפחים, מנורה מנחושת. זה קצת ישנה כזאת. אתה אומר, וואי, זה מנורה מנחושת, משפשף, יוצא הג'יני של הלדין. מכירים את הג'יני של הלדין? זה באגדות, זה ג'יני כזה, זה מין שד כזה. יש אפילו, עשו גרסה בסרט מצויר, כזה מאוד חמוד. טוב, בקיצור, באגדה, הג'יני של הלדין בא למלא שלוש משאלות. אבל בסיפור שאני מציע, הג'יני בא להציע משאלה אחת בלבד. אין גבול למה שאתה יכול לבקש, וזאת הזדמנות שלא תחזור לעולם. לפי מה שאתה עונה לו, אתה יכול לדעת מה המטרה שלך. יש חכמולוגים שאומרים, אני אבקש ממנו עוד 100 משאלות. אם זאת התשובה שלך, סימן שאתה אומלל. כי זה סימן שאתה לא יודע מה אתה רוצה. לכן כדאי שמדי פעם, אדם יקדיש לעצמו את הזמן שלו, לשאול מה אני באמת רוצה.
אבל באמת לרוב האנשים יש יותר ממטרה אחת.
לא נכון. לכל האנשים יש רק מטרה אחת. כשהמטרה האחת מולידה כיווני עשייה שונים. בבקשה, כן. 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 נכון. לא, זה סימן, מה פתאום. יש אחד מהם, נגיד המטרה שלך פוליטיקה, נגיד. אבל אי אפשר להצליח במשימה שלך בלי משפחה. לכן יש משפחה. למה לא? זה יכול להיות אפשרות אחת. יכול להיות בכלל שהמטרה היא לא זה ולא זה. אלא יש מטרה שלישית. יכול להיות, נכון, זה יכול אני אומר. זה מטרה מצליח משפחה? לא, זה גם לא. המשפחה איננה מטרה. זה שאנחנו מקימים משפחה, זה בדרך אל המטרות שלנו. עכשיו, המטרות שלנו הן לפעמים סמויות מאוד, ולפעמים אפילו מכוערות מאוד. לפעמים מכוערות. למשל, אפשר שאדם, הפסיכואנליטיקאים עושים את זה. מה אתה באמת רוצה? אני רוצה לשלוט. אתה רוצה לשלוט? בגלל זה עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה. לפעמים אדם אומר, אני רוצה ליהנות. בסדר. זה לפעמים דברים פשוטים מאוד. כן? או אני רוצה להטיב לאחרים. ואחרי הנוסחה הפשוטה הזאת, מזה נגזרות כל מיני מטרות משנה, שמופיעות בתור רשימת מטרות. אבל בעצם לכל אדם יש מטרה אחת. בלי זה, בעצם אין לו חיים. אם אין מטרה אחת. עכשיו, לא תמיד האדם מסוגל לדעת מהי המטרה שלו. ההסבר הוא, אני חושב שדבר הוא פשוט. אם אדם מתלבט מהם שתי המטרות שלו. אם הג'יני יגיד לו, תשמע, אני לא בא עכשיו לתת לך מה שאתה רוצה, אני רק בא לספק את אחת משתי המטרות שלך, אבל השנייה אתה צריך לוותר עליה. על מה תוותר? ועל מה לא? גם זה יכול לעזור, זה סיפור אחר, כדי לברר מהי המטרה שלי באמת. בסדר? כן, בבקשה. אני לא נגד זה, זה יכול להיות שזה אמיתי, אבל זה לא תמיד אמיתי. למה זה חשוד בעיניי, לעבוד את השם, לעשות רצון השם זה? כי זה מה שהמערכת המחנכת אומרת. כן? ולכן זה חשוד מאוד שאדם בעצם ברח אל איזושהי סיסמה, על מנת לפתור את עצמו מן האחריות. ואז הוא לא מוצא את עצמו. מובן? בסדר? נגיד משל, אדם אומר, אני מאוד מאוד רוצה לקום לתפילה. כל בוקר. וכל בוקר הוא לא מצליח לקום לתפילה, והוא מתהלך עם נקיפות מצפון נוראות. נכון? מה הוא רוצה באמת? נקיפות מצפון נוראות. בסדר? זאת אומרת, זה בעצם מה שהוא רצה. אמר לי פעם מישהו, תראה, מאז שהתגרשתי ועזבתי את העבודה, אני לא עושה כלום בחיים. אמרתי, כן, אתה לא עושה כלום? מה אתה עושה כל יום? הוא אומר, אני עושה הליכות ומבלה שעות בספרייה הלאומית. אמרתי לו, אז אתה מאושר. זאת אומרת, כדי להגיע לזה שתוכל לעשות הליכות, בסביבה, אני לא יודע, אתה צריך גם להתגרש וגם להפסיד את העבודה שלך. אתה לא מרוויח מזה משהו? חשב, אומר, אתה צודק. זה באמת משהו. ואז הוא מאושר. עכשיו יכול להיות שבגלל זה הוא גם יתחתן וגם ימצא עבודה. אבל ברגע שהאדם יודע שמה שהוא עושה זה מה שהוא רוצה, הוא מאושר. זה אחד הדברים החשובים. מה? כן.
כלומר, אתה רוצה לעשות, רוצה שיבדוק מה הוא עושה?
בדיוק. את תמיד עושה מה שאת רוצה. הרי שאת עושה את זה. אז למה את עושה את זה? זה מה שאת מספרת לעצמך. אז את רוצה את הקושי. אז מי אמר שאת רוצה להיות שמחה? אם אדם אף פעם לא שמח, זה סימן שהוא לא רוצה להיות שמח. הוא רוצה להיות עצוב. מה הוא מרוויח מזה? הוא מרוויח מזה כל מיני דברים. לא. אני תמיד יכול לא לעשות. משהו אדם אומר... אני כל כך סובל מזה שצריך ללכת לצבא. למה? זה מה אתה הולך לצבא? כי אין לי ברירה. מה זה מה אין לך ברירה? אתה יכול ללכת לכלא. זאת אומרת, אתה בחרת ללכת לצבא ולקטר, אבל יכולת באותה עמידה גם ללכת לכלא, או לברוח מהארץ. זאת אומרת, אין דבר כזה שאני עושה מה שאני, כי אין לי ברירה. אז זה כבר שיקול דעת. מחיר זה שיקול דעת. בסופו של דבר אני עושה מה שאני רוצה. לפעמים כדאי להיות לא שמח או לא שמחה. כן, אני מרוויח מזה משהו. מרחמים עליי, מדברים עליי בתקשורת, כל מיני דברים. זה כבר עניין של ניתוח, למה אדם עושה מה שהוא עושה? אבל זה גם צריך לדעת ש... מה? אגב, יש פתרון אגב לשאלה הזאת. האדם יגיד שלא שמח. מה הוא צריך לעשות? לא. הוא צריך להחליט להיות לא שמח. ואז, ברגע שהוא מחליט את זה, הוא רואה שזה בידו. ואז או שהוא ממשיך, אבל הוא מבסוט מזה, או שהוא מפסיק. כן?
אז המושג של ריצוי, שאדם בעצם עושה
מה
שאחרים רוצים לראות, הוא ילד שהוא מרצה.
כי הוא רוצה לרצות. וכיצור, מה שאני... זה קצת יוצא מהנושא של הדיון שלנו, אבל זה חוזר לנקודת יסוד. זה אחת מהאמונות של היהדות, שהאדם הוא בן חורין. יש לו בחירה חופשית. ברגע שמאמינים שאדם הוא בן חורין, ואז אפשר גם להבין שהוא אחראי על מעשיו. ואז מלא הרבה מאוד חסימות שיש לנו, גם בחינוך הילדים וגם בחיים בכלל, נעלמות. תודה רבה על הקשבתכם. שלום.